השיעור שלנו הראשון אחרי חופשת פסח, כן? תקופה שבו ככה לא היו בדיוק שיעורים. אנחנו חוזרים לסדר בעזרת השם. השבת אנחנו נקרא שתי פרשיות מחוברות, תזריע מצורע. והשיעור שלנו יהיה לילוי נשמת כל מי שנרצח בשואה. אנחנו ערב יום השואה, השיעור יהיה לילוי נשמתם, ערב יום השואה. מחר יום השואה.
רגע, היום קדיש קוראים על...
כן, היום מתחיל כל הטקסים וכל העניינים, כן, של יום השואה. אבל השיעור שלנו יהיה לילוי נשמתם של הקדושים שנרצחו בשואה הארורה. ולרפואת כל חולי עמו ישראל, ולגאולתנו ועבדות נפשנו. אני רוצה, אולי בהקדמה, משפט קצר. כולנו ככה משתדלים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לקיים את מצוותיו, ורוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל באמת, אם נשים על השולחן את העניין, ונעלה שאלה גדולה, מי באמת מרגיש ברגש, חי, ממש, את מה שכתוב בפסוק? אז תתענג על השם. באמת, מי מרגיש עונג בעבודה הזו? אני מרגיש מאושר. יש אולי אנשים כאלה, אבל אפשר לספור אותם. כבר כולנו ככה עובדים ומשתדלים, לפעמים עולים, לפעמים יורדים, אבל בעיקרון אנחנו רוצים לעבוד את השם. אבל איפה הרגשת העונג? רחוק. אנחנו לא מתענגים על השם. איך זה מתקשור לפרשה שלנו? נו, בואו נלמד. אומר על התורה בפרשה שלנו, ספר ויקרא, פרק י' ב', וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמעה שבעת ימים, כי ימי נידת דבותה תטמע. פלא. נדלק כרגע מה קורה לגבי הברית ביום השמיני, והתורה ממשיכה, ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה, וכל קודש לא תיגע, ולמקדש לא תבור, עד מלות ימי טהרה. אם זה בת, זה כפול. יודעים באחרון שלנו מבוננים על הדבר הזה, שהיולדת עכשיו, ברוך השם, אתה מקבל טלפון, מה נוטון? נודע לך בן, מה נוטון? נודע לך בת? אתה בן מקביל? לשמחה הזו מקבל הודעה. מה ההודעה? שהיולדת טמאה. מה זה? זה דבר מהיפוכו. מה קרה פה? בדיוק עכשיו יש חיים חדשים. נשמה באה לעולם. יש שמחה. למה היא צריכה לקבל טומאה? מה קרה? למה היא צריכה לקבל עונש? להיות טמא אנחנו רואים. לא רק שזה טומאה, זה מושג שאנחנו בחיים שלנו, טומאה וטהרה, מאוד רחוק מאיתנו. אנחנו לא מבינים מה זה. כי אין לנו את זה. פשוט אין לנו. אנחנו לא מבינים מה פירוש מושג טומאה, להבין. אנחנו יודעים, יש ממת, אבל מה זה? מה זה עושה? מה ההרגשה הזו? מה זה פועל? אנחנו לא מבינים כלום. לא יודעים מה זה. אם כך, צריכים לנסות להבין דרך העניין הזה של האישה שהיא הולדת, שהיא מביאה חיים לעולם, שבאותו רגע היא נטמאת, מתוך זה לנסות להבין מה זה טומאה וטהרה. קצת. שנבין אפס קצר, איזו הבנה כלשהי בעניין הזה של טומאה וטהרה. כי אנחנו מבינים הרבה יותר טוב אסור מותר. זה ברור לנו. אסור מותר זה דינים. זה מותר, זה אסור, זה יש מחיר. עברת הדבר שהוא אסור, יש מחיר, זה מאוד ברור. אבל טמא טהור, למדנו רק השבת קראנו מאכלות אסורות, ראינו שיש בהמות טמאות. בסדר, מה ההבדל? בסדר, הוא טמא, למה הוא טמא? מה זה אומר לי? זה ברור. לכן היום...
בטעם לא מרגישים.
כן, בשר הוא אותו בשר. אז אם שמים גם התבלינים, בכלל אתה לא מרגיש כלום.
גם אם לא מרגישים שהם טמאים.
כן, זה כמו שסיפרתי לכם, אני חושב, אמרתי את זה לכם, או אמרתי את זה במקום אחר כבר היום, שהיה איזה יהודי אחד, שבא לאיזה מי יהודי, חכם יהודי אחר, ואמר לו, תשמע, אני עברתי על כל המצוות שבתורה. אמרתי, הדברנו עליכם, נכון? דיברנו על זה בשבת. אפילו טעם חזיר, הוא כבר יודע מה זה, נו. יש לו טעם חזיר. יותר גדול מהרמב״ם, שהרמב״ם כותב שהוא לא יודע מה זה טעם חזיר. בסדר, אבל מה זה, מה זה? טעם אני מבין, עברתי על איסור, אני יכול להבחין בזה, אבל מה זה הופך אותי? למה החזיר טמא? מה התומה הזו אומרת? הרי אין לנו דבר יפה מלידה. ברוך השם שחוזרים הביתה עם ילד בריא וישלם, ובכלל שמחה גדולה. בהמשך הפרשה, הפרשה, אחרי שהיא מדברת על היולדת, היא עוברת למשהו מאוד מעניין. ודבר השם משה ולארון למור, אדם כיהיה באור בצרו, שאת או ספחת או בערת, והיה באור בצרו לנגע צרעת. תורה מתחילה לדבר על המצורה. המצורה גם תמה. יש קשר בין היולדת לבין המצורה. זה תומה, זה שניהם קשורים לתומה. אבל איזה קשר יש ביניהם? מה הולך פה? באמת מצד הרעיון, לא צריך להיות שום קשר. זאת היולדת הביאה חיים לעולם, וזה הרג מישהו בפה שלו. למה הם קשורים? למה יש סמיכות פרשיות? למה אחד אחרי השני? אז אנחנו ננסה יחד להבין את זה קצת יותר טוב. יש ספר ידוע ומפורסם של רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי היה אחד מהראשונים. והוא כתב ספר ש... מכירים אותו יותר בשם הכוזרי. הוא מספר סיפור על מלך באזור רוסיה, כן, כוזר, שהוא היה גוי, עובד אלילים, ולאחר דו-שיח ובירור פילוסופי כזה או אחר עם חכמי הנצרות, חכמי האסלאם ועם הרב היהודי, חכם היהודי, קיבל על עצמו את הדת היהודית, התגייר, ולאט לאט גייר את כל העם שלו, כן, עד שהם הפכו להיות עם שכולו יהודי. טוב, אם זה סיפור או אם זה היה, זה ויכוח בין החוקרים. אבל הרעיונות...
היו כוזרים, מה?
כן, היו כוזרים, אבל יש ויכוח בין החוקרים, האם באמת זה היה על בסיס סיפור שקרה, זה לא היה בתקופת רבי יהודה הלוי.
כן, בטח.
זה היה לפניו. או שזה...
כן, כן.
הוא בנה סביב זה איזה ספר. כן.
אגדה.
אגדות, כן.
לא אגדה, אלא אגדה.
באלף.
כן.
יפה. אבל זה לא מעניין אותנו. כי הרעיונות שבא... בהם השתמש רבי יהודה הלוי כדי להחדיר את האמונה והכרת היהדות, זה העיקר שלנו. זה כמו שאנחנו תמיד מספרים, אומרים, שסיפורי חסידים זה דברים מאוד יפים, אבל צריך לדעת שצריך לחפש מה באמת הרעיון, ומסביב, נו, יופי. סיפור יפה, מכובד, חשוב, אבל זה לא העיקר. העיקר זה הרעיון המרכזי שרבי יהודה הלוי הכניס בספרו. ושמה, במאמר השני, בפרק השני, אם אני לא חושב, אם אני לא זוכר, כן, מאמר שני, שמה מתייחס רבי יהודה הלוי לנושא הצרעת. הוא מסביר, ובהסבר שלו, אני מקווה, בעזרת השם, שנוכל לתפוס קצת בהבנה על המשמעות של טומאה וטהרה. וכך אני קורא דבריו מילה במילה. תודה. אומר הרב, רבי יהודה הלוי, הצרעת והזיבות. הזיבות, אנחנו יודעים, זו מחלה שבו אדם זרעו יוצא ממנו ולא שליטה. ולמעשה אומר הרב רבי יהודה הלוי, הצרעת והזיבות תלויות בתומעת המת. כלומר, שורש התומעה הגדול ביותר בעולם, אבי אבות התומעה, כך הוא מוגדר, זה תומעת מת. גם הצרעת וגם הזיבה, כלומר שיהיה זרע שהולך לאיבוד, השורש שלו בתומעת מת. כך אומר הכוזרי, רבי יהודה הלוי. כי למה הוא מסביר?
הזיבה?
כן, זיבה שזב, זה נוזל.
לא, לא, לא,
לא. זיבה, בהי זה הי הידיעה, כן. זיבה, אומר הרב, רבי יהודה הלוי, כי המוות, תומעת מת, אדם הלך לעולמו, המוות הוא ההפסד הכללי לגוף. זהו, הגוף מתקלה עכשיו, נגמר, הפסד סופי לגוף. והמצורע דומה למת. לכן המצורע הוא טמא. תכף נביא. תכף. כמו מת. שגופו מתקלה, גם אותו מצורה, יש שינוי בגוף שלו, בבשר שלו. כן? יש כיליון, יש משהו קורה בבשר. ובמשיך הלאה, אומר הרב רבי יהודה הלוי, וכן הזרע הנפסד, כלומר שהוא הלך. למה? כי יש בו רוח חיים טבעי בזרע. יש חיים. אמור הוא מכיל בתוכו גרעיני חיים. הוא ממשיך הלאה ואומר, ובו ההכנה להיות לטיפת דם, ממנה יתהווה הדם. זה הזרע. ולכן הפסדו של זרע הזה, אם כן ניגוד לתכונת החיות ורוח החיים. כלומר, אם הוא הלך לאיבוד, אז אין ממנו חיים. זה בדיוק הפוך ממה שהוא צריך להיות. אז אם אין חיים, מה יש? יש מוות. כי זה נפסד. והנה, מפאת דגותו של הפסד זה, אין מרגישים בו. אנחנו לא מבינים מה זה הפסד הזה. לא קרה כלום. אנחנו לא מרגישים כלום. אנחנו לא מרגישים בהפסד. כן, שזרע הולך לאיבוד, אנחנו לא מרגישים את ההפסד, כי זה לא ברור לנו. אנחנו לא מרגישים את החיים שבו, אנחנו לא מרגישים את ההפסד שבו. לכן אומר הרב, אנחנו לא יכולים להבין באמת מה זה התומעה הזו, אבל כן נבין שיש פה הפסד של חיים. זה כן, זה אפשר להבין. זה צריך היה להביא למציאות של יצירת אדם, לא נוצר אדם, זה הפסד. זהו, אמרנו, זה ברור. כלומר, לפי דבריו, הטהרה תלויה במה? בחיים. חיות. כלומר, איפה שיש חיים, איפה שיש חיות, שם יש מקום לטהרה. איפה שיש מוות, איפה שיש הפסק החיים, שם יש מקום לטומאה. זה ככה יוצא מדבריו של רבי יהודה הלוי. כלומר, אם זה כך, המוות, המת, הוא אבי אבות הטומאה, שכל שאר הטומאות שיש בעולם נמשכים ממנו. הוא כמו שורש. כי המוות, הכיליון של כל דבר, זה עבר החיים. עבר החיים זה השורש של כל הטומאות בעולם. בסדר. כך אנחנו עכשיו יכולים להבין גם מדוע התורה כותבת לנו אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים. למה? משום שכל זמן שהיא בהיריון, 9 חודשים, 9 ירחי לידה, בתוכה מתהווים חיים. בתוכה יש יצירה, התהוות של משהו חי. וכמה הורים שמחים שהוא מתחיל לבעוט, וזה מרגישים, יש חיים בבנים. וכשהיא יולדת, מה קורה? זה יוצא החוצה. מה נשאר בבנים? אין. כלומר, החיים שהיו בתוכה, יצאו ממנה החוצה. ממילא בתוכה נוצר מצב של אין חיים ברחם. ממילא אם אין חיים, יש הפסד החיים. יש הפסד החיים, יש טומאה.
אבל זה לא הפסד, זה
יצא לחוץ. לא, ברור, אבל החיים התנתקו ממנה. החי יצא ממנה, עכשיו אין חי בתוכה. אין חי בתוכה, זהו, ברחם, לרחם. לכן באופן אוטומטי, יש הטהרה, המקור לקבלת טהרה יצא, מהרחם, לכן באופן אוטומטי יש טומאה. ככה, מדברי רבי יהודה הלוי. ככה מובן. כלומר, איפה שיש חיים, יש טהרה. איפה שאין חיים, יש מקום לטומאה. זה לא עדיין מסביר, זה עדיין כזה, נו, אבל היא חיה, כן? נו, אבל היא חיה. נכון, גם המצורע חי. מה לעשות? הוא חי, אבל הוא טמא. כלומר, יש חיים, שהחיים, בהיבט הקולות שבהם זה דבר החי, אבל מצד שני, יש חלק ממנו שהוא לא חי. אנחנו מכירים את זה לא עלינו, כן, בעולם הרפואה. פעמים יש אדם שבשל צרה, בשל מקרה, קורה דבר, ואיבר מסוים לא מקבל דם. לא מקבל דם, תקופה מסוימת. לאט לאט, האיבר הזה מאבד את החיים שלו, ומגיע מצב שיש נמק, וצריכים עלינו לכרות את האיבר. אבל אדם חי, האיבר הזה, אבל האיבר הספציפי הזה מת, יש בו חלק מת. ואם לא יסירו אותו חד ושלום, כל הגוף יהיה לו בעיה. כלומר, יש לנו מציאות של חיבור, מציאות של אפשרות, שיש שני הצדדים באותו דבר. אדם חי, יש בו חיות, ובצד שני איבר מסוים כבר מת. כן?
זאת אומרת שכשאישה בנידה זה אותו סיפור.
יפה, נכון. לכן אישה נידה היא גם תמיעה. כי בזמן שהיא נידה, כל אותם תאים שהיו אמורים להוות חיים, עכשיו לא מתקיימים, מתקלקלו, נפסדו, לכן היא תמיעה. כן, שכואב, באמת, נכון. השוואה טובה. ממילא, אנחנו מבינים קצת, שתומעה כוונה היא הפך החיים. אין חיים, אין חיות שם. אין התהוות של חיים. באותו מקום. בסדר? יופי. אז אם כך, זה עדיין רחוק מאוד מלהבין, כן, מה זה תומעה ותארה. יש לנו חזיר, חי, למה הוא תמה? יש לנו שרץ, כן? הוא חי, למה הוא תמה? מה זה התומעה הזו? זאת אומרת שלמרות כל דברי רבי יהודה הלוי, אנחנו לא מבינים מה זה תומעה ותארה. אנחנו כן מבינים איזה ממשהו באדם. באדם, התמה והטהור, זה מציאות של חיות או הפך החיות. זהו, כלומר יהודי יכול להיות חי בגוף, אבל רחוק מטהרה. לכן הוא גם לא יכול להרגיש את הקודש ברוך, הוא לא יכול להרגיש גם את העונג בעבודת השם. כי המושג עונג בעבודת השם בא מצד הטהרה של האדם, לא מצד העשייה. אדם עושה, הוא עושה. אז הוא פועל. אבל יש בו חלק שלא מרגיש אותו. זה החלק שהקדוש ברוך הוא, שנתנו את המצוות, המצוות אמורות לגרום לנו להרגיש תענוג. ואנחנו לא יכולים להרגיש את זה. כי אנחנו לא מבינים את המושג הזה. אנחנו עדיין לא ברמה כזו שמושגים של טומאה וטהרה יהיו מעשיים אצלנו. בזמן שבית המקדש קיים, יש מושג טומאה וטהרה. אבל בזמן שאין בית מקדש, אין לנו מושג כזה של טומאה וטהרה. כי אין לזה שום ממשות בחיים. כלום. זה לא נורא. אין לנו שום מעשה עם זה. כלום. מה אתה יכול לעשות? אתה יודע, יש אנשים שמקפידים ללכת כל בוקר למקווה. יש אנשים שמקפידים כל ערב שבת. יש אנשים שמקפידים כל יום ערב שבת, יום טוב. יש אנשים שמקפידים כל יום, ערב שבת, כל יום טוב, ובמיוחד, כמו שמוביל בשולחן ערוך, בערב ראש שנה, ערב יום כיפר, כן? ערב חג השבועות, כן? ויש אנשים שלא הולכים בכלל. למה? כי באמת לא מרגישים כלום. אתה יודע מה המקווה? נו, בסדר, תשאל יהודי שטובל כל יום. חד על המקווה, יצא מן המקווה. מה התחדש? כלומר, האם באמת מצד הרגש, לא? מצד המעשה, כן, הוא נתחר. אבל אתה מרגיש את זה? יש יהודים שיגידו לך שכן, אבל כמה הם? ונכנס שלוים, יצא שלוים, אז נכון, הוא פועל. אבל לכן אנחנו באמת יודעים שמבחינת ההלכה, תבילת עזרה, זו תבילה של טהרה משכבת זרע, ביטלו אותה. ביטלו אותה, אין חובה מן ההלכה לדבול. בנמנה, היה אסור ללמוד דברי תורה. מי שהיה עם בעיית שכבת זרע, הוא אפילו קיים את המצווה. לא יכול היה ללמוד תורה בלי שהוא טבל. לך תלמוד, התורה זה קודש, אתה לא יכול ללמוד. ביטלו את זה. ביטלו את זה, מי עזרה. ביטלו את זה אחר כך, אמרו, אי אפשר, זהו. אנשים לא הולכים ללמוד, לא מרגישים כלום. לא יכול ללמוד, עסוק ללמוד תורה, לא, תלמד תורה. כן, והגמרא אומרת, למה הם ללמדו תורה אפילו אנשים שהם טמאים? כי התורה, כי קודם הרעי כאש נאום השם. ואש לא מקבל את תומה. זהו. אז התורה לא מקבל את תומה. אבל אם תגיד שמי שלא ידבול, לא ילמד, כמה ילמדו תורה? רק אלה שולחים למיק, וכמה הם? לא יודע. לכן, ממילא, אנחנו מבינים שטומאה וטהרה זה רק דבר אחד שאנחנו יכולים לתפוס. חיים בהפך החיים. זהו. זה בפשוט מדברי רבי יהודה הלוי. כלומר, כלומר, אבל אנחנו צריכים להבין עוד קצת. אנחנו ניקח את מה שאנחנו כן מבינים, כדי לעזור לנו להבין יותר את מושג הטומאה וטהרה. ניקח את מה שאנחנו מבינים, אסור מותר. נכון? אסור מותר. בא יהודי אחד, אברי מלא, ולוקח את יצחק, שכן שלו, ומכריח אותו, ככה לוקח אותו לטייל בטבע. לא אומר לו כלום. פתאום מגיע לאיזה עץ, שיש פירות, תופס את היד של יצחק, בכוח, תולש פרי בשבת, כן? נו, עכשיו, מה הדין? שמעון, מה הדין שלו? אבל אם לא תפס לו את היד. שום דבר, הוא פתור, מה הוא יכול לעשות? הוא אנוס. נכון? הוא לקח עוד בקור, לטרש. אז יש בעיה למי? לעברי מלא. נכון? יופי. אבל יש דבר אחר. זה מאוד ברור. עברי מלא השם, הוא צריך לתת חטאת, הוא צריך להביא קורבן, כן? ושימון, וסליחה, והתחדנו, מה יעשה? אנוס. נכון? זה אסור ומותר. אבל תגידו לי, עכשיו בוא תראו איזה יופי. אברי מלא ויצחק. אברי מלא כועס על יצחק. הוא ככה מדבר איתו, מכין לו כוס תה, יושבים מדברים, באמצע השיחה הוא לוקח את היד של יצחק ומכניס לו את היד לתוך המים הרותחים.
הרותחים.
כן? טוב. אברי מלא עבר על איסור, נכון?
נכון.
שמעון? לא, אבל יש לו קביעות. כלומר, יש מצב ששמעון באמת לא אשם, אבל יש לו קביעות ביד.
זה מה שאני הבאתי.
אין מה לעשות.
זה אותו דבר אישה.
יופי. כלומר, האישה באמת יולדת. יולדת. וזה שמחה גדולה, אבל מה לעשות? יש קביעות.
והיא חייבת להביא חטאת.
כן. זה כבר תכף נסביר. אבל היא באמת, מה יכולה לעשות? היא לא גוי, היא לא אשמה בזה, אבל ברגע שיש יציאה של חיים מתוך הרחם, אז מה לעשות? היא לא אשמה בכלום, אבל יש קביעות. הקביעות זה, כן, אז היא צמאה. אמן מביאה חטאת חזק, כבר אומרים בגמרא, שאישה, שהיא עוברת את איסורי הלידה, את הצירים, את כל התהליך, אומרת לעצמה בשקט, בלב, אני, זה פעם אחרונה, זהו זה, לא רוצה לנו יותר. ועל זה היא מביאה קורבן חטאת, כי זה חית. על זה, על זה.
לפעמים גם צועקים, לא?
כן, 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 אני, טוב, כולנו היינו בחדרי לידה כפעם כאחת או יותר, לא נדבר, אבל
כולנו היינו, היה לא היה.
כן? לא נולדת בחדר לידה? כולנו היינו שם. בסדר, זה לא זוכר, כולנו היינו. כולנו היינו. זאת אומרת, כולנו היינו שם. לכן, המצורע שאנחנו מדברים עליו בפרשה שלנו למעשה, הוא בדיוק כמו שאנחנו אמרנו עכשיו, בהקשר ליולדת. מה לעשות? יש קביעות. כל הכבוד. זה בא לך בעקיפין, זה לא בא לך בצורה מכוונת, אבל זה בא בעקיפין. רובן, אברהם לקח את היד שלך, שם לך אותה ביד, אתה בסדר. אתה יש לך כל התירוצים בעולם להגיד שאתה בסדר, אבל יש לך קביעות, תירוץ מהר לבית המרקחת, תפל, תעשה טיפול אצל האחות, שתפל על הלילה, יש לך קביעות. בלי שאתה אשם. כן?
בכלל, אם במצבים אחרים, מישהו תמה, זאת אומרת שהוא אשם, אשם במשהו?
לא, תלוי מה. אם אתה נוגע בדבר תמה, כן, אתה עניין שלך.
לא.
יש, אבל זה איסור.
יש, נו, יש.
לא, אבל זה איסור, זה איסור. למשל, כהן אסור להתמה בידיים, להתמה את עצמו. עכשיו, אם יש כהן, ויש מת, חבר שלו, הוא כל כך, כל כך נסער בנפשו, כן? והוא הולך ובוקח את המיטה. הוא עובר על איסור. הוא נטמע. הוא עובר על איסור. כן? אז דבר אחד ברור לנו שהוא נטמע. כן? סליחה, שהוא עבר על איסור. שאסור לו לטמא את עצמו בידיים. עכשיו, אדם, אדם, בנבלתם לא תיגעו. כולם אסור לגע בנבלות של בהמות מאות. אתה בא ונוגע, אז עברת על איסור. אבל מושג הטומאה הוא כמו הקביעות פה. זה בא אוטומטי. זה לא קשור. הלכת ליד קבר בארבע עמות שלו, גם אם לא, זה לא תלית מה. זהו. אז אתה לא אשם, כן אשם, זה לא שייך בכלל. זה חלק שבא יחד עם זה. אם זה כך, אנחנו אולי נעיים עוד דבר, ספר נוסף, ספר שאנחנו מכירים, במסורת של עם ישראל נקרא ספר יצירה. ספר יצירה, לפי המסורת, כתב אותו אברהם אבינו. ושם כתוב, ואני אקרא את הדברים שאומר ספר יצירה. אומר ספר, אני משפט אחד אני אקרא, כי זה שם דברים מאוד מאוד עמוקים, בפנימיות, אבל יש משפט מאוד פשוט שנוגע לעניין שלנו. אומר ספר יצירה, אין בטובה למעלה מעונג. כלומר, אם אני מחפש את הדבר הכי כיף בעולם, במילים שלנו, הטוב ביותר שבעולם זה תחושת העונג. העונג. ואין ברעה, הדבר הכי רע שיכול להיות, אומר, אומר ספר יצירה, מה זה? נו, יכולים? איך?
נגע.
זה מאוד מאוד מעניין. עונג ונגע, בדיוק אותם האותיות. אותה, לא שורש, אותם האותיות. אומר, אברהם, אומר בעל ספר יצירה, כן? שהשיא זה עונג, השפל זה נגע. כלומר, ומשתמשים בזה בחצילות, גם מביא את זה רבנו הארי, נבוא בשם רבנו הארי, שעונג ונגע, כן, זה אותם אותיות, רק השתנה המקום. מה זה מלמד אותנו? שהמציאות אותה מציאות. אלא מספיק שיחול שינוי קטן, וזה יהיה הבדל של שמיים בארץ. שני הפכים. עונג ונגע. זה מה שמאוד בולט, אותם מילים. למשל, מביא רבנו, המובא בשם רבנו הרי עוד מקומות. למשל, כתוב בפסוק, את צערה היא ליעקב. וממנה יבשע. מה פירוש ממנה? מהצרה. איך יכול להיות שאני, שיש לי צרה, בצרה עצמה יש את התיקון לצרה? איך יכול להיות? אומר מובא בשם רבנו הרי, תסתכל, איך קוטים צרה? צדיק, ריש והה. איך הפוך, כך שני מהותיות, אנחנו כל בוקר אומרים רצה. רצה זה רצוי. רק שלי להראות אחר וזאת בחזרה, הכל השתנה. כלומר, השורש של עת צרה ליעקב, מהמילה צרה היא בשעה. כלומר, דבר מהיפוכו. מה אומר ספר יצירה? אותו דבר. הטוב ביותר זה עונג, השפל ביותר זה נגע. אם כן, הצרה, אם ככה, שני המילים הלל, עונג ונגע, האותיות שלהם שוות, יש להם מוצא משותף, אבל זה דבר והיפוכו. כלומר, מה המקור המשותף? אם כך, מה המקור המשותף? שאנחנו צריכים לחתור אליו, לחפש אותו. מה המקור המשותף לעונג, ומה המקור המשותף לנגע? נגע זה הפך החיים. עונג זה שיא החיים. אבל מה המקור של שניהם? מאיפה זה בא, מאיפה זה בא? מנוכחותו של הקדוש ברוך הוא. מהתחושה והידיעה וההבנה שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. אז תמיד קל יותר ליהודי להגיד שהוא ככה, המחי, טוב לו, שמח לו, אומר, ברוך השם, תודה לאל, איזה יופי, השתבח שמו, זה נורא קל. הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא שם? אני משאיר את זה בשאלה פתוחה. בלי תשובות. כלומר, תחושת השמחה שיש לו, צריכה להתברר האם בא מצד זה שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא כנותן העונג הזה, או שמה שבגלל שהוא כרגע לא מרגיש צער, ולא מרגיש כאב, ולא מרגיש ייסורים, הוא בגופו שלו, לכן טוב לו. אבל זה לא העונג האמיתי. כלומר, הוא עכשיו מתענג. איך אנחנו אומרים בשבת? יש מצווה בשבת לענג את השבת. יש פיוט שמובע בזמירות שבת, כן, אומרים להתענג בתענוגים. כן, ברבורים, גם בלגים. זה פיוט ששרים קהילות בישראל. נו, אז איזה תענוג זה? זה תענוג של הבטן. נכון? ברבורים. לא, דגים, מה מיכאל, זה מצווה, נו, חשוב מאוד, מצווה חשובה בשבת, לענג את השבת, לאכול ולשתות. אבל, רגע, רק רגע. רק בפרשת השבוע הקודמת למדנו על מאכלות שהם אסורים ומאכלות שהם מותרים. מה ההבדל ביניהם? זה בשר, זה בשר. אלא שבמאכלות המותרים יש מעלה. מעלה לא בגלל הבשר. יש דיון בחז"ל, שכחתי בדיוק את המקור, אבל אומר, אני חושב שזה הרמב״ם, לא בטוח, אבל אומרים רבותינו, אל תגיד, אני לא יכול לאכול מאכלות אסורים. כי זה לא אמת. זה לא אמת, תלך לחנות ותקנה. אתה לא יכול. אתה בריא? אתה בריא או לא? אם אתה בריא, אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה. תלך לחנות, תקנה לך דבר אסור ותאכל. מה זה אני לא יכול? אני יכול! אלא תגיד אני יכול, אבל הקדוש ברוך הוא לא מרשה. לכן אני לא אוכל. כי בצד הטכני, מה הבעיה? אין שום קושי לאכול דבר אסור. אפשר ואפשר. אל תאמר אי אפשי, תאמר זה לשון חז"ל, אלא תאמר אפשי ואפשי. אפשר ואפשר. ברגע שאדם מתענג בסעודת השבת, בסעודת יום טוב, מתענג בתענוגים, ברבורים, סלב ותגים, לא מצד זה שהגוף שלו עכשיו הוא נהנה מהאוכל ומהגסטרונומיה שהשקיעו שם, והתכנון המדויק בטיבול ובמלח וכמו שהוא אוהב, אלא בזה שזה כל כך טעים לו, כן? הוא מחפש את מה?
תענוג.
את התענוג הרוחני שבזה. מי שקצת עיין או שמע יודע שיש בשאר הכוונות, גם בפרי עץ חיים מופיע, יש חלק שלם שמדבר על כוונת האכילה. מה האדם צריך לכוון בשמות הוויה, בשמותיו של הקדוש ברוך הוא בגלל שהוא אוכל. כי זה לא סתם לעיסה, בליעה, זה לא רובוטיקה. בכל דבר יש 32 שיניים בפה של אדם, וזה 32 שמות וככה, יש. יש, תספור, כן, שהן נופלות, אבל כשנולד, כן, ביסוד, כן. כן, בוודאי. טוב, נו. אבל באמת בצד זה של היסוד של האדם שנולד, 32 שיניים, כמניין למדבט פעמים שיש בבריאה, שם אלוקים. 32 פעמים. זה מכוון כנגד זה. שם מלא מלא, איזה מקב אלפים שלמים, מי שיודע. מה האדם צריך לכוון שהוא אוכל? זה לא סתם. שאני אתענג על זה. שהאדם זוכה להתחבר אל הקדוש ברוך הוא דרך האוכל הגשמי. את תתענג, ברבורים, סלב, דגים, מצוין, יין, כמו שצריך. אבל מה זה אומר? איפה העומק? איפה התענוג האמיתי? אנחנו לא מרגישים. ולמה אנחנו לא מרגישים? כי בזמן שאנחנו אוכלים, אנחנו לא מרגישים את מה שאנחנו פועלים בצדדים הרוחניים שבדבר. אין לנו שום דרך קבועה, מתמשכת, אצל בני האדם, שיבינו שפעולה של תנועת יד פעלה בעולמות העליונים. עשתה פעולה ברוחניות. אבל אם עכשיו אנחנו ניקח את זה עכשיו, פה, את התנועת יד שאני עושה עכשיו למעבדה, ויבדקו את מה שקורה בחלקיקים שנמצאים מולי, אנחנו נראה תנועה. יש פה תנועה. אטומים זזים, דברים פה זזים בתנועה הזו באוויר. אני משנה דברים. אני פועל במציאות. אני לא רואה. אני לא רואה, אני לא מתייחס. אני לא רואה, אני לא מרגיש. מה פה החיסרון? כמו שראינו בכוזרי. אני לא חושב לרגע שבמה שאני עושה יש חיים. רק אני החי. אני לא חושב לרגע שמסביבי יש חיים שלמים. שהקדוש ברוך הוא שם, הם קיימים פה. ממילא אם אני לא מרגיש חיים, אני גם לא מרגיש את מה? את המוות. אני לא מרגיש לא את המוות הפיזי, כי זה אני רואה, אני יכול להרגיש את ה... אני לא מרגיש את ההפסד של החיים. בכל דבר שהוא עובד. התקלקל משהו, אין לו שימוש יותר, באותו רגע הוא הפך להיות מה? מת. מת זה לא דווקא גוף. מת זה כל דבר שצריך ליצור איתו משהו, שהוא יכול לפעול משהו, שיש בו תכונות של יצירה, והוא נפסד. וזהו. ממילא את התכלית שלו הוא לא עשה, וממילא התארה רחוקה משם. אז אולי נביא לאפס קצהו את איסור בעל תשחית. יש לך דבר שיכול להיות בשביל מישהו אחר, אתה לא רוצה, מישהו אחר יכול להשתמש בזה, זה יכול להביא תועלת. למה לקלקל? למה להרוס? אתה הורס אותו, הוא גמר, הוא לא יכול לבצע את מה שהוא צריך להיות, והרקת אותו, במרכאות. זה לא הרס פיזי, אבל הוצאת אותו מהתכונה, מהיסוד, שהוא היה אמור להיות. השחטת אותו. לכן שאדם משחית זרעו, נקרא משחית זרעו. השחטת זרע. אתה לוקח דבר של חיים ופשוט, זהו, הורג אותם. במקום שיש את החיים, שם יש תומה. השישה יולדת, עכשיו אנחנו מבינים מה קורה. שיש מצורע שהוא גורם להפסד החיים, אצל אחרים, בגלל השון הרע, ממילא הוא עצמו, עצמו, הפסיד את החיים של עצמו. כי לא למען, לא בשביל זה באת לעולם. להרוס חיים של אחרים או של עצמך. ממילא התארה רחוקה ממך, ואתה צריך לשבת, בחוץ. אתה צריך להיות מחוץ למחנה. הוצאת את עצמך מן המחנה, ממחנה תארה. לכן מצורעים יוצאים מחוץ למחנה ישראל. יוצאים שלושת המחנות החוצה. זהו. ככה להיות בחוץ. והשיעה בחוץ באה על מנת להביא את האדם מתבוננות פנימית כדי לחזור בחזרה למה? אל נקודת החיים. לכן, בעומק הדברים, כותב הרב קוק, הראיה זכר צדיק לברכה, שאנחנו קצת מתבלבלים במושג של מוות. למה? אומר הרב שהמוות ביהדות זה לא כליון. המוות הוא המשך החיים בחדר אחר. יש מיד, רגע, יש, החיים לא הפסיקו. הנשמה לא מפסיקה את קיומה ברגע שהגוף מת. התומעה של המת באה מצד הגוף שמתקלה, לא מצד הנשמה שממשיכה לחיות. לכן, עם ישראל כשהוא אבל על הנפטר, יש לו איסור לנהוג כמנהג הגויים. לא תשרטו שרטת ולא תעשו מנהגים של כאילו זהו, זה הסוף, זה הסיום, זה הכיליון הסופי. לכן אנשים באומות העולם יכולים לנהוג מנהגים מוזרים כאות אבל על המת. כי זהו, הסתיים. זה כיליון מוחלט. בעם ישראל יש איסור לנהוג כמנהג הגויים, כשנהגו לעשות בלוויות, כי לנו אין כליון, הנשמה ממשיכה. הגוף קלה, נכון? בסדר. אבל הנשמה, השורש, העיקר, נשאר חי. כך הוא כותב.
אם כך לדעת, למה תומת מת כל כך...
בגלל הגוף, בגלל הגוף.
כל כך שלילי.
נכון, כל כך חזק, בגלל אמרנו, כליון הגוף. מה שמביא את המוות...
גוף זה גוף, נו בסדר.
לא, 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 לא. זה בדיוק כמו שראינו היום בפרשה שלנו עם היולדת. הולדת חיה, היה בתוכה חיים, החיים יצאו ממנה, בתוך הרחם יש מה? כליון. יש, לא, יש הפך החיים. אין יצירת חיים שם.
יש כליון.
כן.
לא,
היית תומע, תומעת מת.
לא.
זה? כלומר, זה לא הנשמה, זה הגוף. ברגע שיצא הגוף, העובר, מן הרחם...
לא, הגוף זה שטויות.
לא, זה לא שטויות. לא, כי הוא...
לא, לא, לא כדאי לדוח
את זה. לא, זה לא שטויות, אני אסביר לך גם למה. אסביר לך גם למה. תשמישי קדושה יש להם ערך. כן? אתה לא זורק לפח. אתה לא אומר, טוב, זה יתקלקל, די גמרנו, אני זורק לפח. הגוף הוא הכלי שמחזיק את הנשמה, הנשמה היא הקדושה. לכן, כשהוא מתקלה, נכון שזה לא באותה רמה, אבל יש פה כרגע בתוכו הפסד, הוא כבר לא קיים. לכן ההפסד הזה הוא זה שמביא את התאומה.
אבל לא כל כך גדול, כן?
כן. זו תאומה מוחלטת. העובדה שזו לא תאומה מוחלטת, כי אתה נתהר. אז זה תהליך כזה או אחר. אם זה תאומת יולדת, או תאומה מצורה, אתה נתהר, עוזב, אתה נתהר. זה מצב שהוא אבסולוטי, הוא מצב זמני. ממילא עכשיו אנחנו הבנו קצת, אולי, בערך משהו, מה זה תמה וטהור. טהור זה איפה שיש חיים. חיות. תאומה, איפה שאין אותם. זה ככה, אפס קצהו.
יש לי שאלה. כן. הוא גרם מלשון הרע, גרם לאיזה שאיש, כמו שאנחנו אומרים, זה מרית או אבל ממנו אישית לא יצא כלום. הוא יצא איזשהו חלק מהאחר מלשון הרע. ממנו לא יצא כלום. למה הוא תומך? למה הוא תומך?
זה הטעות. אני אסביר לך. השאלה מצוינת, וזו אחת הטעויות של הרבה בני האדם. כשאדם פוגע באדם אחר, אנחנו לא רואים שהאדם הפוגע מפסיד משהו. כי לא קרה לו כלום, נכון? ככה אתה אומר.
לא, פיזית.
כן, לא קרה לו כלום.
לא, אתה הסברת ממש פיזית, יצא ממנה, מילדת.
כן, נכון.
אתה יצא משם.
נכון, כן.
לא יצא ממנה כלום.
לא, תקשיב טוב, כן יצא. אני אסביר לך מה יוצא. קודם כל, כדבר כפשוטו. כשאתה מדבר, תשים את היד ליד הפה,
בסדר,
יוצא משהו? אז יוצא ממך משהו החוצה. בכל מקרה. אז יש יציאה. אבל יש דבר הרבה יותר עמוק. זה ככה בפשטות, יש דבר יותר עמוק. כשאדם פוגע באדם אחר, הוא מגלה החוצה את מה? את המידה הרעה שיש בתוכו. אם יוצאת החוצה, הוא מתגלת. יש לו יד. החוצה. יוצא החוצה, כולם רואים עכשיו. הוא מדבר לשון הרע. הוא נוקם, הוא נוטר, הוא כועס, זה יוצא החוצה. יש יציאה של מידה פנימית, ושהיא יוצאת החוצה לעיני כולם.
זה לא חי.
זה ממנו. מה שהוא הסתיר...
ממנו יוצא משהו רע.
זהו, אז זאת אומרת שבתוכו יש רע.
לא חיים, משהו...
לא.
לא, אתה אומר שחיים יוצאים, אבל זה...
כן, מה קורה? כשאתה מוציא את המידה הרעה שלך החוצה,
יוצאת
מלט מעצמך.
כן, מעצמך. לא חיים, מלט.
כן, אבל זה יצא החוצה. ברגע שזה יצא החוצה, מה זה?
אבל אתה אמרת, אם חיים יוצא החוצה.
כן.
מלט יצא.
נכון, אבל מה נשאר? נשאר אצל היולדת חלל ריק, נכון?
יולדת
כן. וגם אצל האדם, כשהוא פוגע באחר, זה לא שזה חייב להיות בהשוואה. הרעיון שאתה גורם להפך החיים, כן? אתה יוצר מציאות של תומה. עכשיו, אני פגעתי במישהו אחר, כן? כשאני פוגע במישהו אחר, אני יוצר אצלו מציאות של הפך החיים, כן? כאילו הורג אותו. ממילא, זה כמו ראובן, סליחה, כמו אברהם שלקח את יצחק, שטבע לו את היד במים. כן, אז אבל פי שראו, אברהם לא עשה, לא קרה לו כלום ביד, נכון? אבל הוא גרם לקביעות, הוא זה שנטמע. כי הפעולה שלך היא זאת שגרמה. בכל מקרה, גם בשבת, אם לקחתי את היד של יצחק ותלשתי פרי, אני אתן דין, ואם נכנסתי את היד של יצחק למים רותחים, אומנם הוא יהיה עם קביעות, אבל אני אתן דין. אבל פי שלי לא קרה כלום. ואני לא עשיתי את הפעולה. נכון? הוא עשה. אחרי המצורע, גם כן כזה. אבל פי שלא רואים על גופו שום שינוי, מיד ברגע שהוא פוגע באחר, הוא גורם למוות, ולכן הוא הנפסד. איפה הוא הנפסד? שגופו הוא חולה. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם לבניין בית המקדש ולגילוי אמיתי שלו ברגש שלנו, ואז נוכל להבין ולהישמר בטומאות וטהרות, ובעזרת השם שנגע יהפוך לעונג, והשיעור שלנו יעמוד בזכות כל קדושי ונרצחי השואה, ונזכה לגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן ואמן.